אז שלום רעות.
שלום איתי.
את רואה פרק...
פרק ספיישל, פרק מיוחד.
כן.
שאנחנו קוראים לו 5+1. בעצם בין הפרק החמישי שסיימנו.
אחלה שם, לא צריך לחשוב יותר מדי. 5+1.
אוקיי.
אז מעולה. אז נתחיל?
נתחיל.
יאללה, אז...
ומה נתחיל?
תשמעי סיפור.
תשומעת.
אז ככה. אני לא זוכר את השנה, כי אני לא חזק בשנים, אבל... אני הייתי בשנות ה-20 שלי, וביקשו ממני לביים את טקס יום הזיכרון של הגימנסיה העברית הרצליה.
רק נגיד שאחרי הצבא התחלת, היית במאי של מופעי סוף שנה והפקות ועוד כל מיני דברים כאלה.
נכון, אז עשיתי הפקות גם הצרות לצבא, הייתי במאי בצבא, בלהקות הצבאיות וגם מחוצה להן. אז הלכתי, אז התבקשתי לביים, לכתוב ולביים את טקס יום הזיכרון של גימנסיה עברית הרצליה. ואחד הרעיונות שהיה לי, הלכתי על קונספט של אחים, מכתבים מאחים ומכתבים
אחים לחלל... שקולים.
אחים שקולים. ומצאתי את עצמי מקבל טלפון של מישהי שגרה במודיעין, במקרה גם אני גרתי במודיעין, מורה, באחד התיכונים במודיעין, והזמנתי אותה לרעיון. והכל מצולם, והיא מתיישבת ככה... אצלנו בבית במודיעין, ואנחנו מתחילים, ואני מתחיל לדובב אותה ולשאול אותה כל מיני שאלות שקשורות באח שלה, כן, שנפל. אני כבר לא זוכר באיזו מלחמה, אבל באחת ממלחמות.
אמרנו שפרטים זה לא הדבר החזק. כן. אצלך, אתה יכול להמשיך.
ואני מתחיל לדבר איתה על אח שלה, ותוך דקות ספורות כל השיחה מסתובבת, והשיחה הופכת להיות עליה. ועל מה זה הופך להיות? על דבר אחד בלבד. וזה נחרט לי הדבר הזה.
אני זוכרת כי זה נחרט גם בי.
היא אמרה לי, ההורים שלי שכחו את הילדה החיה, וזכרו רק את האח המת. ואני פגשתי אותה 20-30 שנה אחרי שאח שלה נפל, וזה עוד היה קיים בה הכאב הזה. על זה היא דיברה.
שהם שכחו, ברגע שהבן נהרג, הם שכחו את הבת שחיה.
נכון, עד יום אותם כנראה, עד שהם הלכו אליו. וזה היה לי מאוד קשה, מאוד מאוד קשה הדבר הזה, זה נחרד בי, לא ידעתי אחר כך מה אני אעבור בחיי, אבל הרצון הזה, או אני יכול להגיד המחשבה הזאת, לזכור ולחיות ולהנציח את הקיים, ולהיות עם הקיים, הפך להיות חלק מאוד משמעותי מחיי, גם אחר כך בהתמודדויות שלי.
בעצם בלא מודע, נחרד בך משהו שאחר כך שרת אותך להמשך. זה משהו שאני גיליתי גם בחיי, על דברים שחוויתי או שמעתי או ראיתי, הם כאילו נשארו בהרדיסק מתוך כוונה שבסוף אני אשתמש בהם כשאני אצטרך, וזה באמת היה אחד המשפטים, שהם שכחו את הבת החיה כשהבן נהרג.
וכשרבה שלנו התמודד והילדים שלנו חוו את ההתמודדות ביחד איתו, וגם כשהוא נפרד מאיתנו, אחד הדברים שהיו לי בראש זה שאם יום אחד, אחד מהילדים שלנו יגיע לפסיכולוג בגיל 40...
כנראה שהם יגיעו, כך או אחרת.
עוד פעם. אז בגיל 40 או 50, אני לא יודע מתי, יגיעו לפסיכולוג והוא ישאל אותם, זאת אומרת, זה היה לי סנריו שלא רציתי שיקרה, שהוא ישאל אותם, אז באיזה נקודה בזמן אתה יכול להגיד שהחיים שלך התחרבשו לגמרי? והוא יגיד, כשהאח שלי חלה וההורים שלי... או כשאח שלי נפטר וההורים שלי שכחו אותי. וזה ישב לי חזק בראש ואמרתי, זה לא יהיה. עם כל הכאב וכל הצער שלי, אני אמצא את העצומות הנפש כדי לזכור את הילדים האחרים שלי, שהם קיימים לא פחות חשובים ממנו, למרות שהוא נוכח מאוד בחוסר שלו, אבל הם שיהיו נוכחים בנוכחות שלהם בחיי כל הזמן. והמשפט הזה היה הטריגר למחשבה הזאת.
אז הפרק הזה נקרא 5+1, כי בעצם זה פרק שאנחנו מקליטים ומצלמים סביב יום ההולדת של רווה. ויש לנו...
בר המצווה של רווה.
בר המצווה של רווה. ויש לנו פה אורחים מאוד חשובים, אולי הכי חשובים, וזה אילי, יאלי וברי.
אז נהיה צפוף פה ב...
נהיה ממש צפוף.
לא צפוף לכם?
ואני אגיד,
משפחתי.
בסופו של דבר לא צריך בית גדול, מספיק חדר אחד קטן וכולנו שם, אפילו שוקולד פה.
אז אנחנו נעביר לכם את המיקרופון כל פעם שאני רוצה לדבר, אז ייקח לנו איזה שניונת.
ואחר כך אתה תצטרך לערוך את הכל.
כן.
אבל הפרק הזה שבו אתם נמצאים הוא מיוחד, וזו באמת הייתה הזדמנות בזכות יום ההולדת, תאריך יום ההולדת של רווה, אבל לא רק, כי זה מעניין שבשבוע, שבועיים האחרונים קיבלתי כל מיני תגובות, ובין התגובות שהיו...
רק את מקבלת תגובות כל
לא,
היום?
לא, גם אתה מקבל, אתה נכון. פשוט לא מעביר לי אותם. אבל בין התגובות שהיו, לא אחת ולא שתיים, שאלו על הילדים, והתעניינו על הילדים. זאת אומרת, היה מעניין אנשים לדעת את נקודת המבט של האחים שלו, הילדים שלו, בעצם של אילה, יאלי וברי. אז אתם פה, וזה הזמן שלכם לסגור חשבונות, ואולי לא נצטרך את הפסיכולוג אחר כך.
אז אנחנו נראיין אתכם, מה אתם אומרים, יאלי?
משהו בסגנון סליחה על השאלה.
אוקיי.
אני רוצה לשאול אתכם, יש תאריכים וימים שחרוטים, ואצלי חרוט היום שבו לקחתי את רווה לאקס-ריי, לצילום רנטגן, קיבלתי תשובה שאנחנו צריכים ללכת למיון, ומפה אבא ואני חושבים ואומרים, אוקיי, צריך לאסוף את הילדים, להביא אותם קודם כל הביתה, ואז לצאת למיון. אז אני שואלת אתכם, מה אתם זוכרים מאותו יום שני?
אז מה, נתחיל עם יאלי?
טוב, אז באותו יום שני, הייתי בשיעור היסטוריה נראה לי, ואמא נכנסה לכיתה עם כנרת, המורה שלי, המחנכת שלי בכתביו, שתיהם בחו הרבה, ואז הם כזה קראו לי לצאת, זה היה קצת יותר מדי דרמטי, אבל בסדר, לא משנה. ואז גם בריבה, וחיכינו איזה שעתיים במזכירות, בזמן שאמא הייתה אצל המנהלת.
את יודעת שזה לא היה באמת שעתיים.
בסדר, לא בסדר, שעתיים, 20 דקות, זה אותו...
אותו דבר.
אותו דבר, כן.
ככה זה הרגיש.
ככה זה הרגיש. ואז לא סיפרו לנו מה מתרחש, רק חיכינו כאילו שאמא תצא מהמנהלת, ואז היא לקחה אותנו הביתה. שם אילי בדיוק הגיע, קצת מתנשף, אחר כך תבינו גם למה. ואז אמרתי לו, אני זוכרת שאמרתי לו משהו בסגנון שכזה, קרה איזה משהו וזה, כאילו, יסבירו לנו כנראה בהמשך, והיו מלא מלא אנשים, אני זוכרת את יפת שהייתה שם, ובוסמה, כאילו כל מיני אחיות שהיו שם, ואז הושבתם אותנו כזה גם בצורה מאוד דרמטית, מאוד דרמטיים באותו זמן.
אנחנו אנשים דרמטיים.
כן, ואז סיפרתם לנו שלא זוכרת במיוק, אבל משהו עם רווה, ושצריך לקחת אותו למיון, וזהו.
אילי, מה אתה זוכר?
פספסתי את האוטובוס מהעירייה הביתה, שזה 20 דקות הליכה לילד בכיתה ת', או שהוא פשוט לא הגיע, והרמתי טלפון להורים, אמרתי, טוב, מה, שיתנו לי איזה טרמפ או משהו. ואז אני זוכר שהיה כל כך הרבה בלגן וזה, ובהתחלה קצת התעצפנתי, אמרתי, נו מה, לא תיתנו את החמש דקות נסיעה הזאת, במקום שאני אלך 20 דקות, אבל אז מאוד מהר הבנתי שיש איזשהו משהו יותר רציני, גם יאלי, גם סבתא, גם כל האחיות של אמא. ואז הגעתי הביתה ובאמת היה בלגן, ולא זוכר, לקחו אותי.
זה היה כל כך פתאומי שהבלגן הזה פשוט תפס כל אחד במקום אחר.
זהו, אבל זה מאוד מהר כזה...
אני זוכר יאלי ש... אני זוכר, זה בדיוק הייתה שנת הבת מצווה שלך. אנחנו עכשיו אמורים היינו לחגוג את שנת הבר מצווה של רווה, ואת היית בסטרס מהדבר הזה.
בצדק?
אוקיי, בואי תגידי למה בצדק.
לא, בצדק, בן אדם רוצה לחגוג בת מצווה, גם ככה הכל בבלגן, מתחרבש. אז הייתי לחוצה שהבת לא יקרה בת מצווה, בואו, בכל זאת ילדה בת 12.
ומה הבטחתי לך?
הבטחת שהבת מצווה תקרה, והיא בסופו של דבר קרתה עם כל הבלגן ועם כל הבעיות שהיו בדרך.
היו לך שתי מסיבות, אני רק אגיד.
נכון.
היה לך גם של המשפחה, מסיבה מאוד מאוד גדולה, וגם של החברים.
תיאמנו את זה עם, בעצם במחלקה, שאיכשהו הטיפולים יתאימו כדי שאנחנו נוכל לעשות לך את הבת מצווה, ורווה יוכל להיות בבת מצווה.
טוב, זה לזכותו של יאיר, האונקולוג של רווה.
נכון.
שממש ישבנו עם לוח, עם יומן, והוא עשה את הכל כדי שרווה, לא רק שהוא יהיה בבית, אלא גם שהוא יהיה במצב בריאותי כזה, שהוא יוכל להחזיק בת מצווה. והיו בעצם שני אירועים באותו שבוע שרווה היה בבית, והוא כיכב בשני האירועים,
לא יודעת אם זה הייתה בת מצווה שלי או בת מצווה שלו.
לא, זו הייתה בת המצווה שלה.
מה, נכנסת כמו נסיכה.
בואי, אתן לך את הסמלה שלה.
הדבר היחיד שהיה זה שסגרנו בהתחלה איזושהי מסעדה עם סיור לפני, וכיוון שהוא היה עם חימו, אז הבנו שאנחנו לא יכולים שכל האנשים יהיו ביחד במקום סגור, ואז ממש שבוע וחצי או שבוע קודם, החלפנו, פנינו למקום אחר, ובעצם ביטלנו מקום אחד, והגענו לגן אירועים שהוא פתוח, וככה גם רבי יוכל להיות, בלי שאנחנו מסכנים אותו יותר מדי.
זה קטע מטורף שאתה צריך לשים לב בין שלל הדברים, של סמלה, מקום, אוכל, אפילו קישוטים. הדבר הכי בסיסי, שהמקום לא יהיה סגור, שיהיה מקום מספיק כן. מעוברר, בגלל המערכת החיסונית של רבי.
ואני גלה לך סוד על הבת מצווה שלך, הכל היה קשה להתארגן, כי זה קשה, הילד שלך בטיפולים, אתה בחימו, ואנחנו עובדים תוך כדי, ומנסים, ולסגור את הבת מצווה, שאת לא תרגישי כלום, שיהיה לך את כל הדברים, וכל האביזרים.
אפילו סרטון, אפילו שיר, סרטון של יאלי, סרטון שאנחנו הכנו.
סרטון שהוא צולם אפילו עם הקרחת, זאת אומרת, הוא היה בחימו, והוא שיחק בסרטון, ואתם כולכם שיחקתם בסרטון, וזה היה יום בחייה של יאלי, את זוכרת, כן? כן, יום בחייך.
שום דבר לא השתנה מאז, דרך
אגב. אבל בסוף, 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 אחרי שהכל הסתיים, והמסיבה אצלנו בבית השנייה הסתיימה, וכולם הלכו, הדבר הכי קשה באיזה אחת בלילה, אני לא זוכר מה זה היה. זוכרת רעות?
לא.
לאסוף את כל הקונפטי מהדשא, אלוהים ישמור, זה היה
זה
קשה.
זה היה ביום הולדת מתיקה.
עברנו על ארבע, עברנו, אספנו אותם בידיים.
נכון.
אבל מה שכן, בבת מצווה שלך, את לא חשבת רק על עצמך, את חשבת גם עליו, ואת הקדשת לו את השיר, ואת הקלטת את זה, את השיר אור גדול.
זה אתה חוסר מודעות מוחלטת.
את רוצה לשיר עכשיו, יאלי?
לא, זה בסדר.
אז אני אגלה לך סוד, את שרת את זה כל כך נמוך, שאיכשהו יצרתי מהקול שלך כל בית, וככה זה היה נשמע סביר.
איך נתתם לי, אלוהים ישמור.
אני רוצה לשאול אתכם על, אולי שאלה לא פיירית, אבל מה זה להיות אח או אחות של מישהו ש... בעצם מתמודד עם סרטן או מתמודד עם מחלה קשה, רוב הזמן נמצא בבית חולים, ההורים לא נמצאים בבית, מתאימים את הכל לכך שסוף שבוע כשרבי נמצא אז גם אתם נמצאים, איך זה מרגיש? מה זה אומר להיות אח של? דרך אגב, כל התשובות מתקבלות.
אני אגיד שאני לא, אף פעם לא הרגשתי אח של. לא היה לי, אולי כי אני מרוכז בעצמי, זה, לא סתם, אבל... לא הרגשתי אח של, אני, היו לי בלי עין הרע וגם עכשיו, אבל בתיכון היו לי חיים מאוד מלאים בארץ, זאת אומרת, לא היה לי זמן שהייתי בבית והיה לי זמן להתבטל, הייתי עובר ממסגרת אחת לאחרת, מהלימודים, מהמגמות, לצופים, לאגרוף, לגיטרה, לחברים, לא היה לי חסר, ולא... זה לא, זה דברים שאני עכשיו גם חושב עליהם אחרי כמה זמן, איך הייתי צריך, איך לא הייתי צריך, אבל היום אני כן מאוד שלם עם זה, שלא הרגשתי כל כך את החולי של רבי, חוץ מי שאנחנו היינו חולים. ואז כשאנחנו היינו חולים, אז היינו פשוט בבידוד בלמעלה, לא היינו יורדים כדי להיות במגע איתו, בגלל המערכת החיסונית, אז באמת הרגשתי את הכימותרפיה של רבי, אבל ביום יום לא היה פה איזשהו רבי חולה, כי בכל מקרה ילד בגיל 15-16 מאוד עסוק בחיים שלו, ולא נמצא כמעט בבית.
אז אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לזה, אני זוכר את אחת הפעמים, אני זוכר אפילו איפה זה היה, שתפסת אותי, חזרת מבית ספר ואמרת לי, אבא אתה יודע, אני לא מרגיש בכלל את הטיפולים של רבי, אני לא מרגיש בכלל את ה... קושי שאתם עוברים, שאנחנו עוברים.
אתה היית גאה בעצמך אז, לא?
אני הייתי גאה גם בכלל לבנו כמשפחה, ואני אמרתי לך, אז אנחנו עושים עבודה טובה. כי כל הרעיון היה לתת לכם להרגיש נורמליים בתוך הדבר הזה, להרגיש שהחיים שלכם ממשיכים לצד זה ולא נעצרים פתאום. אז כן, אז אני זוכר את זה ואמרתי לך, תמשיך ככה. וגם היום כשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אולי נדבר על זה עוד מעט, אז זה... בדיוק העניין, להמשיך גם בחיים שלך, כי יש לך את החיים שלך.
גם נורא כזה, ניסינו לא לתת לו את הרגשה שהוא חולה, וזה התבטא בהרבה מאוד דברים, עם איזה שהיינו מציקים לו, או רבים איתו, או כאילו...
הייתם אלופים בזה.
זהו, לא היינו אומרים, טוב, הוא חולה, מבטרים לו. לא, אתה עושה גם כלים, אתה גם מנקה, אתה לא שולם מאף אחד.
משהו עשה לפני כל כך הרבה כלים.
אבל זה היה גם משהו שמאוד מאוד השתדלנו לעשות. לא יודעת אם במודע או לא במודע, כי בכל זאת ילדים בכיתה ו' ד' ת', בסופו של דבר לא באמת יודעים מה הם עושים, אבל באיזשהו מקום כן גרמנו לו נורא להרגיש כאילו לא שונה ומיוחד.
היה עוד דבר שאמרתם לנו ולקחנו לתשומת ליבנו, זה לא להסתיר מכם, בעצם לא לספר לכם סיפורים. מאוד הפריע לכם שבהתחלה התלחששו, ואבא ואני החלטנו שאתם יודעים את הכל מההתחלה, גם את הדברים הקשים, גם את הדברים הפחות נעימים, כי בסופו של דבר, אני חושבת שזה היה גם הכוח, שלא היו סודות, הייתה אמת, זו האמת, זה מה יש, זו המציאות, ואיתה אנחנו מתמודדים ביחד.
ואנחנו היינו צריכים להיות שחקני תיאטרון לא מעט פעמים.
לגמרי.
זאת אומרת, היינו יכולים להתרסק מחוץ לבית, לקחת אוויר ואז להיכנס, ואז מה קורה אנשים, ולדבר איתכם כאילו הכל איכשהו בסדר.
אז זהו, אז לשמוע אתכם, זה שאני יכולה להחמין לעצמי זה סבבה, אבל אני רוצה לשמוע את החוויות שלכם בלהיות אח של. להיות אח של... של ילד שעובר כימותרפיה והמערכת החיסונית שלו נמוכה, זה להסתכל על כל הדברים הכי קטנים, כמו שבבת מצווה של יאלי, החלפנו מקום כדי שזה יהיה מספיק מעוברר, כדי שהתאמנו את התאריך שיהיה בדיוק ככה שהוא יכול לצאת הביתה עם מערכת חיסונית שפויה כדי שיוכל לפגוש אנשים. וגם זה, יום המשפחה, מתכננים לעשות את הדבר הכי כיפי שיש בכיתה, וזה להכין כדורי שוקולד למשפחות. ואי אפשר לעשות את זה. אי אפשר להכין יחד עם כולם את כדורי השוקולד, כי יש אח בבית עם מערכת חיסונית נמוכה. אז אי אפשר שהוא יאכל כדורי שוקולד שכל שאר הילדים אכלו. זה הדברים הכי קטנים שצריך להסתכל עליהם ולשים לב אליהם. ובסופו של דבר מה שעשינו, הלכנו, עצרנו במקולת, קנינו את המצרכים ועשינו את זה ביחד, והיה לנו אחלה יום המשפחה.
תגידו, אתם זוכרים מה רבי אחי היה אומר לכם כשהיינו במסעדות?
תגידו לי תודה.
למה זה היה, אתה זוכר?
כי הוא היה עם קרחת והיו מביאים אוכל בחינם.
הוא היה מוריד את הכובע בסוף הארוחה, ואז מסתכל לצדדים, רואה שאיזה מלצרים רואים אותו, וישר היו באים אליו ואומרים לו זה על חשבון הבית, והוא היה מחייך, אומר תודה. עכשיו זה קרה בטעות, הוא גילה את הטריק הזה בטעות, הוא מאוד מאוד התבייש בהתחלה בקרחת, הוא לא...
אנחנו היינו מכריחים אותו להוריד את הכובע בשביל שנקבל קינוחים בחינם.
פעם אחת ישמתם באיזה בית קפה, את והוא, וממש אילצת אותו להוריד את ה...
היה מאוד מאוד חם, הקרחת שלו כבר הזיעה כולה,
והיא אמרה לו, תוריד את הכובע, די, אל תספול. קרחת או לא קרחת, יש את הילד יפה, והוא הוריד את הכובע, ואז הוא גילה את הטריק שמביאים לו קינוחים בחינם, ואז כל פעם הוא היה בא, ותמיד די הדרך שלו, בעיניי קצת להכיר לנו תודה, היה אומר לנו, תגידו לי תודה, תגידו לי תודה.
בזכותי אתם מקבלים קינוח. אני אומר לו, אנחנו נקנה את הכינוח, לא צריך את זה. כן. אבל הוא היה...
אני רציתי להגיד על האח של, כשהתחילה הקורונה, אז גם כמובן כל המסגרות החיצוניות נפסקו, וכולם היו בבית, אז גם לנו היה הרבה זמן כמשפחה, אבל יותר מזה, זה היה במגע עם חברים, לא חיבקתי, לא נגעתי, לא שום דבר עם אף אחד מחוץ למשפחה, במשך יותר בעצם מחצי שנה, כל זמן הקורונה, כי לא לקחנו אף סיכון עם רבה, זכור לי איזה פעם אחת שהיה איזה טקס בצופים, טקס סוף שנה, והמרכזת באה לחבק אותי מול כולם בטקס, ואני פשוט עושה לסטופ עם היד, וכולם נורא צחקו, אבל רק אני הייתי כזה, מה אני אעשה, יש לי אח כימותרפי בבית, ובאמת הזמן שלנו כמשפחה היה מאוד חשוב בשבתות, אם אתם רוצים לדבר על זה, נראה לי שזה היה הזמן שלנו ביחד, כשרבה היה בבית חולים, שאני אמשיך לאכול את הראש, או...
אז אחרי שכל השבוע היינו כזה, גם נורא כזה, כל אחד בעיסוקים שלו, ואני הייתי רוקדת וזה, ובית ספר עניינים, ונורא היינו כמה שפחות להיות בבית, כי גם הבית היה די ריק, כאילו, כי נורא השתדלנו להיות בחוץ. אז השבתות והספשים היו די הזמן היחיד שלנו כמשפחה להיות ביחד, וגם כאילו לראות את רווה, כשהוא בבית חולים, אז במשך השבוע לא היינו מבקרים אותו, היינו מבקרים אותו בעיקר בסופשים, אז תמיד היינו כזה מביאים מלא מלא אוכל, אמא תמיד הייתה קצת מגזימה עם האוכל, אבל בסדר, ואת הכוס קידוש הקבועה, ויין או תירוש, ואת הספרונים, וקיפות והכל, ותמיד היינו מביאים לנו, אמא איכשהו הייתה מארגנת עם האחיות חדר ענק הזה, איזה חדר הרדמות או משהו, באמת חדר באמת גדול, ואז היינו נמצאים שם כל כל השישי היינו אוכלים שם, עושים שם קידוש, רואים שם סרט, ראינו שם סרט שרק 2, אני זוכרת את זה. ואז היינו חוזרים לקראת 12, משהו כזה, הולכים משנו בבית, אנחנו היינו חוזרים עם אבא, בבוקר, ממש מוקדם, יחסית באיזה 7, היינו נשים עוד פעם לבית חולים, ונמצאים שם עד מוצש, וחוזרים, חוזר חלילה, מה שנקרא.
ובעיקר היה כיף להיות עם רבי, לא שהוא היה תמיד הכי קומיוניקטיבי בתקופות האלה. גם הרבה פעמים הפתיל היה קצר מכאבים או מעייפות, אבל בכל זאת היה כיף להיות איתו, וגם רגע להרגיש את המשפחה, ויש משהו במשפחתיות הזאת שאי אפשר להחליף, לא משנה אם זה בבית חולים או במקום אחר.
גם נורא השתדלנו לעשות כזה צחוקים, הבאנו גיטרות, הבאנו, ראינו סרטים, עשינו מלא כאילו צילמנו, כזה נורא השתדלנו לעשות כזה אווירה כלילה כזאת כיפית.
מה ברי?
אני רוצה להוסיף משהו, שרבי שלו היה בבית חולים, היה מאוד שמח. אז גם, כאילו, היה פעמים שהוא היה כזה עצוב וכועץ, אבל רוב הפעמים הוא היה כזה שמח, כי הוא היה בבית, ואז גם כל הבית היה שמח.
ואז תלשנו אתכם מהחיים, מעכשיו לעכשיו.
אם אתה שואל אותי, אם אני צריך לשים נקודת זמן, מתי החיים שלי התחרבשו, so called, אז במעבר. במרכאות, כי מה זה התחרבשו? כן, בסוף, אני מאמין הכל לטובה, ובסוף נולד מהספין הזה אילי חדש ובן אדם חדש, אבל אם אתה מגדיר התחרבשו כסתו מהמסלול שתכננתי, אז לגמרי זו הנקודה, זאת אומרת, היה להמציא את עצמי מחדש לגמרי, בשפה חדשה, וסליחה, 5-1 לא שווה הרבה, ובתקופת הקורונה, והיא בארץ חדשה עם תרבות אחרת לגמרי, והיה שם תקופה קשה שבדיעבד, אגב סתם, יש קטע בצבא שאני אף פעם לא אוכל צהריים לבד, ופעם ישבתי עם איזה, השבוע ישבתי עם איזה חבר ודיברתי איתו על זה, והוא אמר לי, שמע, אתה נראה לי בטראומה. אמרתי לו, אחי, אני נראה לי באמת בפוסט טראומה, אני לא רוצה לאכול צהריים לבד.
למה? איפה, בבית ספר שם?
בבית ספר, הייתי אוכל צהריים לבד קבוע, היה לנו שם בקורונה כזה שולחנות סטודנטים יחידים, ולא מספיק שהיינו כל אחד בשולחן משלו, היה גם כזה, הם היו באמת פסיכופטים, זה היה נורא קר ומנוכר, היה לך ממש פלסטיקים שקופים, שמפרידים אותך מכל שאר השולחנות, כדי שלא תתערבב, והייתי אוכל קבוע, כאילו כל כיתה י"א הייתי אוכל לבד בארוחת צהריים.
אני זוכר שכדי להתחבר, ניסינו למצוא אסטרטגיה, איך אתה מסתבר שם לאנשים, אז הלכנו על הקטע של הספורט.
אז את החורף פספסתי, הרי זה הולך שם לפי עונות, אז חורף פספסתי, ובדיעבד גם טוב שלא הייתי הולך לשחק שם כדורסל, למה היו מפרקים אותי, אבל החלטתי באביב, עוד בחורף, בדצמבר, החלטתי שבאפריל אני אתחיל את הספורט, ואמרתי, טוב, יש לי או בייסבול, או לקרוס. מה אני אבחר? אז אני אבחר לקרוס. שמה זה? זה
פלוס... כשבאת אמרת לי לקרוס, חשבתי לקרדה. אני אמרתי לו, מה, אתה דייג? מה זה סוג של דג?
זה פלוס מינוס לתפוס עם רשת פרפרים כדורים ולשחק איתם כדורגל.
כמו הארי פוטר כזה, לא?
קצת, כן, יש וייב. ומה שהייתי עושה כל החורף, עכשיו אל תרחמו עליי, אבל זה היה פשוט לעמוד מול הקיר עם המחבט לקרוס ולהתמסר מול הקיר, ככה הייתי מתאמן בבית.
אולי זה שלב הפסיכולוגי.
זהו, לא, היה דפיקות, היה דפיקות ברש.
בבית, היית זורק את הקד, זוכרת את זה?
כן, הוא שיגע אותה.
אגב, מה הבנתי כשהתחלתי את הנבחרת, כשהתחלתי באפריל את הנבחרת, שעד אז, כאילו במשך 3 חודשים התאמנתי על טכניקה לא נכונה, אז...
למדת מהיוטיוב, לא?
כן, בגלל זה נשארתי שחקן ספסל כל העונה.
אני חושבת שהשלב שאילי, כשאתה הגעת לפאבליק סקול, לפאבליק היי סקול, זה היה רגע שהרגשתי מה זה להיות מהגרת. כי יאלי וברי הייתם בבית ספר היהודי, אז גם עטפו אתכם.
כן, בואי, גם שם לא היה להיט.
בימים הראשונים הגעתם, הייתם חוזרים, והייתי שואלת אתכם, מה נשמע, איך היה? אל דברי איתי, כואב לי הראש.
לא יכול לשמוע אנגלית יותר לכל החיים.
אל דברי איתי, כואב לי הראש. זה היה המשפט של שניכם. ואצל אילי זה היה חוקים שונים, כללים שונים. הייתה לך איזה
יועצת.
So called יועצת, שהייתה אמורה להכיל אותך ולעזור לך ולחבר. זאת אומרת, כל מה שלמדתי בישראל שאמורה להיות יועצת, לא היה שום דבר מזה בארצות הברית, וזה היה רגע שהרגשתי כזה תסכול שאני לא יכולה לעזור לכם. התפקיד שלי כאימא, לעזור לכם, לכוון אתכם, להיות איתכם, פשוט השתבש.
אבל מה שכן, שם כבר לא הייתם האחים של, כי אף אחד כמעט לא הכיר את רווה קודם, זאת אומרת, לא הכירו את רווה, הכירו את רווה ביחד איתנו, כי באנו ביחד, ובניתם לעצמכם את החיים העצמאיים שלכם שם. כל אחד מכם מצא את עצמו במסע הישרדות, דרך אגב.
זה לקח הרבה מאוד זמן. החברה האמריקאית לא כל כך טוב לדבר.
אני זוכר שבאת אליי פעם אחת ואמרת לי, אחרי איזה שנה נראה לי, או חצי שנה, לא זוכר, אבא, הכניסו אותי לטיק טוק.
נכון, וואי, הפכת אותי עם איזה רדודה, אבל כן, זה
היה... אבל אני אמרתי לך, נו, מה זה אומר? ואז אמרת לי, מה אמרת לי?
אמרתי לך שזה אומר הרבה, זה אומר שהכניסו אותי אליהם לקבוצה. אבל זה היה משהו מאוד מאוד גדול, כי החשיבו אותי כחלק, וזה היה אחרי הרבה מאוד זמן, והרבה מאוד, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, כאילו זה נשמע קצת עצוב וזה, אבל... את היום הזה שבאתי אליך, כשראיתי איזה שבוע חולה בבית, ואז
הגעתי... אני זוכרת.
כן, את רוצה לספר?
לא, צפריה.
אוקיי. לא, צפריה.
בבית ספר היהודי האמריקאי, אז כשהגענו, כאילו, אני לא ידעתי אנגלית, הם לא ידעו עברית, והם לא היו פחות כל כך בקטע של ללמוד ולהכיר, אז אני עד שלמדתי אנגלית, פשוט לא היה לי חברים, הייתי כאילו, אוי, זה נשמע ממש עצוב. אני עכשיו בסדר, הכל בסדר.
אני עכשיו בסדר, אני נורמלית, יש לי חברים.
אבל... היה יותר מצב שאני לא יודעת, אני לא יודעת איך לתקשר, בכל זאת ידע בכתר חטא, לא ממש יודעת אנגלית, זה לא היה הצד החזק שלי. ולקח הרבה מאוד זמן עד שלמדתי את האנגלית, ועד אז פשוט כאילו לא ממש הייתי קיימת שם. עכשיו תבינו, זה שכבה של 30 ילד, 10 ילדים בכל כיתה, זה הכל, לא כזה הרבה, וגם יודעים מי חדש, יודעים מי כאילו. ואז אחרי, הייתי איזה שבוע חולה בבית ספר, והייתי שבוע חולה בבית, ולא הגעתי שבוע לבית ספר. ואתה יודע, בכל זאת, כאילו, אף אחד לא כתב, אף אחד לא שאל, אף אחד לא התעניין, אמרתי, טוב, בסדר, כאילו, לא את. ואז הגעתי לבית ספר, ואף אחד לא היה אכפת, ואז הגעתי הביתה, והייתי, לקחתי את זה ממש ממש קשה, ואמרתי לאבא, כאילו, תקשיב, אני כמו עלה שם, צל, אני... צל, זה לא היה עלה?
עלה, אולי עלה, אולי.
פשוט, צל, אני, פשוט לא הייתי קיימת, וזה היה משהו מאוד מאוד קשה, כי כשהייתי בארץ, היה לי חברים, והייתי במסגרות, וכל מסגרת שהייתי, הייתי מוקפת באנשים, ובואו, אנחנו משפחה מאוד מוקפת באנשים, אנחנו חווים להיות מוקפים באנשים. וברגע שעברנו לצאת הברית, בלי שפה, בלי כלום, קיבלתי את הקפה הזה של כאילו, הייתי לגמרי לבד. אז פשוט, הטיקטוק הזה היה משהו מאוד מאוד גדול.
הטיקטוק היה משמעותי, ואני זוכר שאז אמרתי לך, אוקיי, בואי נחשוב על אסטרטגיה. אמרתי לה, הלך דרך הספורט, ואת אמרתי לך, בואי נחשוב על מישהי אחת שאת יכולה להתחבר אליה, והיא לא הייתה...
הדבר הייתה ממש ראשון, מוזרה.
זהו, היא לא הייתה הדבר הראשון שהיית מתחברת אליו באופן סדיר ונורמלי, אבל הצלחת איכשהו להתחבר אליה וכבר הרגשת טיפה פחות לבד, ואיתה מצאתם עוד אחת והייתם שתי, שלוש כבר, ולאט לאט מצאת לעצמך קבוצה, קבוצה, וזה לקח זמן, אבל זה באמת רק אומר עליכם כמה אתם מדהימים שהצלחתם באמת למצוא את הדרך, להקיף את עצמכם עוד פעם באנשים.
מי שהכי הסתדר שם בסוף זה היה בארי.
נכון.
בארי יצא שם, בארי.
בארי.
זה לא היה בארי, זה היה בארי. בארי יצא שם ממש עם חברים רציניים, וממש חבורה, והסתדר, והתאקלם.
טוב, אז בשנה הראשונה הלך, לא הלך טוב, כאילו, לא הייתי בפוקוס, לא הייתי בלחץ על כבוזה וזה, כי פשוט לא שמתי לב לזה, ואז כאילו הייתי יותר בפוקוס על כאילו על מקום חדש וזה, רציתי לגלות דברים. ואז היה קמפ, שזה חודש אתה מחוץ לבית, זה השני מאוד 11 ילדים, אתה השני איתם בבקתה, ואז שם כבר היה לי אנגלית, אז כבר היה יותר טוב, וזה היה אותם חברים שהיה לי מהבית ספר, כאילו הייתם אותם אנשים, והלך לי שם ממש טוב, כאילו גם היה כיף כל הזמן העיסוקים, והיה מצחיק וזה, ואז ברגע שחזרנו לבית ספר שנה הבאה, כאילו הכל היה שונה, ומשם כאילו רק דברים השתפרו, כאילו הייתי כבר בספורט, היה לי קבוצה, המשחקים היינו טובים, עלינו לגמר ולא משנה, ואז היה לי חברים, היה בריכה ציבורית, שתי דקות מהבית, אז כל הזמן היינו נפגשים שם, היינו נוסעים באופניים לקניון, קניון המרכז המסחרי, והיה שם ממש טוב.
דיברת על הכדורגל, ואני מצאתי את עצמי סאקר דד, כאילו נוסע, יושב, פותח, כיסא פיקני כזה.
אפילו קנינו כיסא מיוחד, קנינו שיושבים איתו.
שיש לו ציליה כזאת גם בשביל רווה, ויושב עם כל האימהות, כי בדרך כלל, אני לא יודע, זה היה נשים, יושב עם כל האימהות, וצופה במשחקים שלך, עד כדי כך, שממש, אני כאילו הייתי כבר חלק מהקבוצה, כשהפסדתם במשחק האחרון, הייתם...
כן, זה היה גם רמרות, השופט, או שופט היה מחור או משהו.
נגד בית ספר פרטי, לא משהו?
כן, היה נגד בית ספר פרטי, ולא הכניסו אותי בגלל שעשו עליי פאול, וחשבו שילך להיות לי, שאני הולך להתעלף.
אז תדע לך שכשכולכם בכיתם אחרי שהפסדתם, כל האמריקאים ואתה וזה, אני הייתי שם איתכם מאוכזב, כאילו אני מלווה את הקבוצה הזאת, שבור לגמרי כבר איזה 5 שנים.
אני קניתי חולצה של...
של הפוטבול.
של הפוטבול של אילאי. עד כדי כך, כל כך התלהבתי, היה את המשחקים בערב, והיינו הולכים כבר, רבי היה בכיסא גלגלים, והיינו הולכים כולנו כמשפחה, לעודד וללוות שזה היה משחקים בבית. אני חושבת שאנחנו חששנו, אבא ואני, מאוד חששנו למעבר שלכם מישראל לארצות הברית. פחדנו מההבדלי תרבות וכולי, ועם כל הקשיים או האתגרים שהיה לכם, היה נראה, שעליתם על הגל.
למה גם היה חשש הזה? זה לא היה איזה רילוקיישן מסודר שאתה נערך אליו ולומד ויש לך מסגרות. זה הודענו לכם. תקשיבו, תוך פחות משבועיים, אין לנו ברירה. אנחנו עוזבים את הארץ והכרנו אתכם מכל הדבר שהיה מוכר וטוב לכם.
רק אומר לי, זה היה פחות מיום. זה היה פחות מ...
כן, כן, אתה החלטת במוצא
לא, שבת. לא, כי הייתי אמור לטוס שבועיים אחרי זה, ואז אמרתי... טוב, מה אני אצל שבועיים אחרי זה? טסתי איתם, באותו יום החלטתי, הרסתי מהר מזוודה, הלכנו לעירייה להוציא דרכון או משהו, להוציא ויזה. נכון, אני ארגנתי מסיבת הפתעה לעצמי, הלכתי לקניון איזה 3 פעמים, אני לא יודע איך הספקתי את זה ביום אחד, באמת, הייתי מטורף.
ודפקו אותנו והשאירו אותי ותילה לסדר את כל הבית.
נכון, והיינו צריכים...
וואלה, לא היפה שלכם.
כן.
ולארוז.
ולארוז, ארזנו את כל הבית. עם כל זה, בסוף באמת הרגשנו נטע זר, ותמיד הייתה את הזיקה לחזור לארץ.
נכון.
אני נורא פחדתי כשאתה הסתובבת עם כל האנשים האלה, בכל זאת ארצות הברית וכל הסרטים, אבל זה היה יפה, יפה לראות את המעבר הזה שעשיתם שלושתכם. באמת, גם רווה דרך אגב, כי רווה התחיל בזה שהוא היה מגיע לבית חולים, ולאחות כשהייתה באה להכניס לו משהו, אז הוא היה אומר לה, ג'נטל, ג'נטל, זו הייתה המילה היחידה שהוא ידע, ג'נטל, הכל בעדינות, ולאט לאט הוא פשוט דיבר אנגלית, והוא לא היה בבית ספר, והוא לא היה במסגרות חברתיות, והוא לא היה עם חברים, והוא לא היה בחוגים, הוא רק בילה איתנו, ובבית החולים, לא אגיד בילה, אבל באמת הוא היה בבית החולים, והוא למד אנגלית מתוך זה, שזה גם היה מדהים, ואז הוא גם תקשר בצורה הרבה יותר טובה. אני אגיד שבאמת עברתם הרבה הרבה דברים, ובסוף נאלצתם גם להיפרד ממנו.
אז אני רוצה לדבר על הנקודה הזו, על אותו יום ראשון בבוקר, שרווה נפרד מאיתנו. סבתא ליזה הייתה איתו, היא קוראת לך על החדר, אני שואלת מה קרה, אני בדיוק מכינה לו את האוכל ומכינה את הקפה השחור עוד חם על השולחן, ואת אומר לי שום דבר, אתה הולך אליה, אחרי מספר דקות אתם קוראים לי לחדר, ואז הילדים מגיעים, ובואו נשמע את זה מכם.
אני חושב שגם עם זה אנחנו, נמצא משהו מעודד לסיים איתו אחר כך, אבל עם זה אנחנו נסיים ו... לי זה מרגיש שהייתי שמח לעשות איתכם עוד פרק אחר כך על ההמשך, על המסע שלנו.
כן, אנחנו צריכים לראות אם אנחנו רוצים לעשות איתכם עוד פרק.
אני זוכר שאני ראיתי טלוויזיה, ראיתי חברים מאהבת, אני כבר לא זוכר, עבר הרבה זמן, ואז זה היה ב-10 בבוקר בעיריך, יאלי קוראת לי, ואז אני בא, וכולם שם.
לי היה, בכלל קמתי בבוקר וזה, וראיתי פלייר שהיה לי על השולחן בחדר, של קונצרט שהייתי אמור ללכת אליו באותו יום אחר הצהריים, מטעם בית ספר. צחיקתי מאוד שבדרך לשדה, אחרי שרווה נפטר, אז פשפשתי בכיס ומצאתי את הפלייר איתי במטוס, אז היה... היה מצחיק, אבל...
מה קורה? איך החיים...
מתהפכים.
כן, איך החיים מתהפכים ברגע. זאת אומרת, לי היה תוכניות לאותו יום, ו... הכל התהפך.
אני יכולה להגיד שאצלי, קמתי בבוקר, כזה עשיתי מין סבב קבוע, הלכתי, נכנסתי לחדר של אבא ואמא, רבי הישן שם, וסבתא עשתה לי כזה לכי לכי, תעשה רעש, וזה הפעם האחרונה שראיתי את רבי ברך, כאילו, מה זה ברך? הפעם האחרונה שראיתי את רבי עוד נושם, ואז אחרי שניות בערך, אני חושבת שבאמת עבר שניות, אבא קם והלך מהר, ואז אמא הלכה, תוך כדי אני כבר נכנסתי לחדר, התחלתי לסדר אותו, שמעתי שיר, שעד היום אני לא מוכנה לשמוע את השיר הזה.
איזה שיר זה היה?
וואי, שכחתי איך קוראים לו, אבל כל מה שאני שמעת את השיר הזה, כאילו...
איך הוא הולך?
אני לא אשיר פה עכשיו.
אבל אני מדבר מהשירים, יש שני שירים שאני לא מסוגל יותר לשמוע, אחד זה אלוף העולם.
נכון.
ויצא לי להתקשר למישהי שזה הצלצול של ההמתנה.
וואו, מתקשרים דרך וואטסאפ.
ואני מתקשר ואני ממתין ואני מנמיך. אני באוטו מנמיך לגמרי שאני לא אשמע את השיר, ורק כשאני שומע אלו, אני מגביר בחזרה, ואני מדבר איתה, כי אני פשוט לא מסוגל לשמוע את אלוף העולם, היינו שרתי לו את זה ממש.
זה ושלום עליכם.
לקראת הסוף, אבל גם שרתי לו את זה אחרת. שרתי לו את זה אחרת, אני אלוף העולם.
אני אלוף העולם.
ולקום ולקום, לא היה לקום וליפול, היה לקום ולקום. וגם את שלום עליכם, ששרנו את זה תמיד, כל יום שישי, והייתי שר לו את זה, הולך איתו צעד, ושר לו את השיר הזה, ונורא נורא בשקט, ונורא נורא, אני לא מסוגל מאז.
יש עוד משהו שאנחנו לא מסוגלים, וזה קידוש של שבת, את מזמור לדוד.
נכון. יאלי, מה רצית להגיד?
כשהגענו לארץ, ביקשתי שאני אוכל להיכנס ולראות אותו, כאילו לזהות אותו כביכול. ואז אבא אמר לי כנראה כן, כן, הוא כנראה לא היה כל כך מאופס. בכל זאת, אני גם ידע בכתתת, אני נראה לי באיזשהו מקום, אני קצת שמחה שלא נתתם לי, יכול שזה היה נצא לי קצת טראומה. אבל אני זוכרת שהגענו לארץ, ואז באתי להיכנס, ואתם עצרתם אותי, ואני כעסתי לכם במשך הרבה מאוד זמן, עד שבסוף כאילו, די, גזלתי והבנתי שזה לא היה...
זה הזמן שלי, דרך אגב, לבקש משלושתכם סליחה. כי אני זוכרת שאת ביקשת, ואני לא ידעתי איך רבי ייראה. ואמרתי, אני קודם אכנס, ואז כבר היה איזו התנהלות, והוא כבר הוציא אותנו, כן, ואני מצטערת שלא...
אני סולחת.
תודה.
אני רוצה לסיים את הפרק הזה, גם אני מבקש סליחה על זה.
סלחתי.
אני רוצה לסיים את הפרק הזה בלהגיד משהו, שהוא אולי המסר שאני רוצה להעביר מתוך השיחה הזאת הלאה. ביום האחרון של השיבה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, התיישבנו אנחנו במסגרת חמישתנו, ואני אמרתי לכם שיש לי בקשה אחת אליכם, והבקשה שלי אליכם היא שתדברו על רבי ותדברו את רבי, כי יש לנו נטייה, אני מכיר את זה בתור מישהו שהתייתם מעצמו וחווה את האובדן ואת השכול, אז הרגשתי שיש דברים שאני לא רוצה, ובכלל יש אנשים שמרגישים שיש דברים שהם לא רוצים שיגעו להם, וזה שלהם וזה פרטי, ואני לא רוצה לדבר על זה ובטח לא עם כל אחד. אבל אמרתי לכם שרבי היה ראוי לזה שעוד אנשים בעולם ידעו מי הוא היה. אז כן, אל תפכו את זה לאיזשהו משהו רק שלכם. אם יש לכם הזדמנות, אתם תבחרו מתי, לספר את רבי ולספר לאנשים מי הוא היה, תעשו את זה. ואז שאלתי אתכם מה אתם מבקשים מאיתנו, ממני ומאמא, וזה העניין החשוב ביותר. אמרתם, אני לא יודע, זוכר מי מכן אמר, מי מכם אמר, אבל אתם הסכמתם על זה שלושתכם, שלא תהיו הורים עצובים. זה מה שאמרתם. ושלא נהיה משפחה עצובה. ואמרתי לכם, זה קשה, אנחנו נעבוד על זה, אבל אני מבטיח לכם שנעשה הכל כדי שנמשיך להיות משפחה שמחה, ועם זה אנחנו ממשיכים עד היום עם המוטו הזה, להיות שמחים, להודות על הקיים, להודות עליכם, על כל אחד מכם, להודות על זה שיש לנו את ההזדמנות אפילו זאת, לשבת איתכם ולדבר, לראות אתכם גדלים, לראות אתכם מאושרים, לראות אתכם מצליחים, לראות אתכם נופלים, לראות אתכם קמים, ועל זה אנחנו מודים, וגם ליהנות מהרבה רגעים טובים מאוד של צחוק ואושר, ובמחשבה שהוא איתנו באיזשהו אופן, וחווה את זה איתנו.
בנימה אופטימית זאת.
זה לגמרי נימה אופטימית. זה לראות אתכם מגיעים לארץ, ומתחילים שוב די מההתחלה, כל אחד מכם במסגרת החדשה שלו, ועם כל הקשיים וכל האתגרים שיש, ובנוסף, נקרא לזה התיק שנוסף לכם להיות אח שקול, ואתם עושים את זה בצורה מדהימה ומעוררת השתאות, ואנחנו נסיים ונגיד שאנחנו מאוד נהננו, אני מקווה שגם אתם, אני בטוחה שיש למאזינים ולצופים גם שאלות לילדים. אז זה הזמן לשאול את השאלות, לכתוב אותם, ואולי בהמשך נעשה עוד פרק איתכם.
אולי. תודה רבה לכם.
נתראה בסלון.
הפעם לא יהיה סיכום של רעות. אנשים כתבו לנו שאת השיר, את סירתו, לא השמעתי במלואו. וחשבנו מה יכול להתאים יותר מפרק הספשי שלנו עם הילדים, מאשר השיר הזה. שיר של כל הורי לילדיו שיוצאים אל השערות בחייהם, ורואים מרחוק את הבית, את המגדלור, שתמיד נמצא שם בשבילם. את סירתו. את סירתו גילף מלאך, יום יום לא מש ממנה, לילות קרים, לילות שרב, מתח מפרס, אישר משות, העניק לה עוד מידה, תיקן עינה ועינה, את כסותו רק יפציר שלא תפשוט.
והוא מורה על הכיוונה, כשתנווט למרחקים, כי בתוכו תומן הים, רוחות ושערות, ומה צופנות לבאות, מה ימלא ימים רכים, איך תמצא את מקומה בין הסירות.
ואם יובד לכיוונה, ואם תשוב אליו שונה, ממרחקים כיצד יוכל להיות איתה בגרונה, גם אם גל יבוא יחמות, היא אומרת אל תירא, גם אם אש תשחיר מפרס, הקיר הדרך חזרה. צירתו גילף מלאך, שמר שרע לא יעונה לה, על התורן התנוסס, שמע בגאווה, וביקש שתישאר בטוחה בין חול וסלע.
אבל היא יצאת לדרך מתהווה, ואם יובד לכיוונה, ואם תשוב אליו שונה, ממרחקים כיצד יוכל להיות איתה בגונה.
גם אם גל יבוא יחבוט, היא אומרת אל תירא, גם אם אש תשחיר מפרס, הקיר הדרך חזרה.
את העוגן מרימה ואל הים נושאת מבט, האופק מפתה קורא לה שתבוא,
המלאך אוחז בדופן,
שביתי עוד רגע כאן,
ובלב מתחיל לטפוח כאבו. ואם יובד לכיוונה, ואם תשוב אליו שונה, ממרחקים כיצד יוכל להיות איתה בגונה.
גם אם גל יבוא יחמות, היא אומרת
אל תירא, גם אם אש תשחיר מפרס, הקיר הדרך חזרה. את סירתו גילף מלאך,
מחכה שתחזור,
ואת האור אז יחבא במגדלור.